עצמו. טוב, אנחנו אם כן עסוקים בלימוד המשנה של שמאי. שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, ואהבה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מה שלמדנו בפעם הקודמת הוא ששמאי בא לברר שכל דבר אלוקי, דבר רוחני, הוא צריך להיות לא משתנה. באלוקות אין שינוי. אני השם לא שניתי. אין שינוי באלוקות. התורה זה חוכמה אלוקית. איך האדם ייתן ביטוי לבלתי שינוי שצריך להיות במידת התורה? עשה תורתך קבע. זאת אומרת, המהר"ל מסביר בצורה מאוד מיוחדת. הוא לא מסביר את זה כעניין מוסרי רגיל. הוא אפילו לא מסביר את זה מצד איכות הלימוד. ברור שאם אדם לומד באופן קבוע, איכות הלימוד שלו היא גדולה יותר. הוא לא מסביר אפילו מצד היחס, אם אתה מעריך ואתה מחשיב את התורה, אז אתה תלמד אותה באופן קבוע. הוא מסביר את זה מצד מהותה של תורה. זה הסבר עמוק מאוד. כיוון שהתורה היא חוכמה אלוקית, היא צריכה להיות נלמדת לפי מידתה. ומה מידתה של תורה אלוקית? מידת האלוקות, שאין בה שינוי. אם כן, אם אתה רוצה להתחבר לתורה, אתה בעצמך צריך לקנות את אותה מידה. זה כלל מאוד גדול הדבר הזה. אתה לא יכול באמת ללמוד תורה אם אתה לא נוהג לפי מידתה של תורה. לכן לא ייתכן שאדם ילמד תורה כמו שהוא לומד מדע אחר. כי כדי להידבק בתורה, אתה צריך לנהוג לפי מידתה של תורה. ובתורה יש מידה אלוקית. והמידה האלוקית היא נצח. אין שינוי באלוקות. לכן אתה, כשאתה לומד, חייב לתת ביטוי לממד הזה של היא שינוי בתורה. איך תיתן את הביטוי? בזה שאתה עשה תורתך קבע. בזה שאתה לומד בקביעות ודברים לא מזדמנים, זה לא דבר מזדמן, אז אתה מוכיח שאתה דבק במידה האלוקית שבתורה. לכן תזכה לזכות בתורה. כמו שלמשל אדם שאינו אדם טוב, הוא אינו אדם מוסרי, הוא אדם שלא הולך בדרכי השם והלכת בדרכיו, ובו תדבקון. אם אדם לא ילך בדרכי השם, הוא לא יורד, הוא לא יוכל לרדת לעומק הבנתה של תורה. למה? כי כדי לרדת לעומק הבנתה של תורה, אתה צריך לקנות מידתה של תורה. התורה היא טוב, כי לכך טוב נתתי לכם. אם אתה בעצמך לא טוב, אתה לא תוכל להידבק בעומק נשמתה של תורה. כן. נכון. כי הוא אותו אדם שלומד שעה ביום, הוא בעצם נוהג לפי מידתה של תורה. זה אין ספק. לכן גם, אגב, מה שאומר שמאי, זה על פי הגמרא במסכת שבת, שחז"ל אומרים שכשאדם מגיע ליום הדין, שואלים אותו שאלות. שאלה בין השאלות, האם קבעת עיתים לתורה? לא שואלים אותו אם למדת התורה, אלא האם קבעת עיתים לתורה. לכאורה, האם למדת? זה מספיק. יכול להיות שיש אחד שלומד פה ויש אחד שלומד שם. לא. הקביעות היא נותנת לאדם דבקות מיוחדת בתורה שהיא תורת אמת. הקביעות היא יותר מן הכמות. נכון מאוד. כמו שהדיוק הוא יותר מן הכמות. במסכת בבא בתרא יש דיון. אם צריך לבחור בין שני מורים, שני מלמדים, יש שני מלמדים, מלמדי תינוקות בתלמוד תורה, האם עדיף אחד שמלמד הרבה ולא מדויק, או אחד שמלמד פחות ומדויק? מסקנה, פחות ומדויק. זה עדיף. למה? כי התורה היא תורת אמת. כמו שאמרת, עדיף שזה יהיה מדויק, שזה יהיה נכון. יכול להיות שאתה לומד פחות, אבל אתה לומד מדויק, אתה מעיין, אתה מדקדק, אתה מברר את הדברים.
זה יותר מצד הפנימיות, גם אם יש תורה שבן אדם רוכש יותר ומרגיש שמכיר יותר דברים בעל פה והכל, עדיף שיהיה פחות מאשר.
העיקר שזה בקביעות. הקביעות ייתן בסוף גם את היתרון הנוסף. זה ידוע. שאלה שלומדים בקביעות, הם מצליחים בסופו של דבר לקנות גם את היתרונות של אלה שלכאורה, בכמות הם לומדים הרבה יותר. העיקר זה הקביעות. טוב, אז זה מה שאנחנו למדנו עד עכשיו. ולא יעבור קביעתו, קביעותו. רק כאשר ראוי אל השכל ויעמיד עמידה שלא ישנה. מצאתם? מה? מישהו מצא? בנון א'. וכן אמור מעט ועשה הרבה. כי אם יאמר ולא יעשה, זה מאותה מידה אגב. זאת אומרת, שמאי משתמש באותו עיקרון, ונותן לו ביטויים שונים. ביחס לתורה, עשה תורתך קבע. עכשיו, ביחס לאדם עצמו, איך העיקרון הזה צריך לבוא לידי ביטוי? אמור מעט ועשה הרבה. קביעות למה שאתה אומר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלא ייתכן שאתה תאמר שאתה תעשה ואתה לא תעשה. אז יוצא שהאמירה שלך אין לה... אין לה קביעות, אין לה מקום. זה משתנה. אמרת שאתה תעשה א' ב' ג' ד' ועשית א'. מה עם ב' ג' ד'? לא קבוע, סתם, מילים באלמה. וכן אמור מעט ועשה הרבה, כי אם יאמר ולא יעשה, דבר זה אין ראוי שיהיה בתורה, כי אין שינוי בדבר השכלי. כלומר, בדבר שהוא אמיתי, אלוקי, רוחני. אם אמרת, זה חייב להיעשות. רק בדברים שהם חומריים. השינוי שולט בחומר. ברוח השינוי לא צריכה לשלוט. לכן, אם הדיבור שלך הוא דיבור של אמת, לא ייתכן שיהיה בו שינוי. מה זה שינוי? שלא בא לידי ביטוי. וכשם שבתורה עצמה אין השתנות, כך אין ראוי שיהיה השתנות בלימוד התורה כלל. זהו, הוא מאמר את זה בצורה ברורה. שהלימוד צריך להיות מאותו ערך של התורה עצמה. ומפני, כי מידת שמאי שהיה קבדן. עכשיו פה מהר"ל מסביר לנו בעצם איפה באה המידה הזאת של קבדנות. מה קרה? וכי שמאי לא ידע שאדם צריך להיות רך כקנה, ושהוא צריך להיות נוח לבריות. מה זאת אומרת? מה, איך פתאום שמאי יחשה לעצמו להיות קבדן? כן, הרבה אנשים משתמשים בדבר הזה. טוב, אתה נוהג לפי מידת שמאי. הלוואי? הלוואי והיינו נוהגים לפי מידת שמאי. אלא מה זה הקבדנות של שמאי? הקפדנות של שמאי זה המדרגה האלוקית שלו. זה הקפדנות של שמאי. כיוון ששמאי הייתה בו מידה אלוקית מאוד גדולה, אז לכן הוא לא סטה לא ימין ושמאל. לא הייתה אצלו מידת השתנות מן האמת בחו זה. הוא לא היה מוכן לסבול שום סטייה ממידת האמת, כי הייתה לו מידה אלוקית מאוד גדולה. ומפני כי מידת שמאי שהיה קפדן, וכל קפדן הוא מקפיד, הוא מעמיד מידותיו שלא לשנות. זאת הייתה הקפדנות של שמאי. הקפדנות של שמאי זה לא שהוא כועס על האנשים, זה שהוא לא היה מוכן להתפשר, הוא לא היה מוכן להיות ריאליסט. זאת אומרת, פשרנות עם המציאות. לא המציאות משפיעה עליי, אלא אני משפיע על המציאות. הפוך. זאת מידת הקפדנות של שמאי. וכל קפדן הוא מקפיד, הוא מעמיד מידותיו שלא לשנות. ומצד מלדי שמיה כמו התורה, בוודאי טוב שיהיה מעמיד את מידותיו, ויקבע אל תורתו, ולא ישנה כלל, כי זו מידת התורה באמת, שאם אינו מעמיד על מידותיו, אינו עושה תורתו קבע, וכל מסיו אינם קבועים ועומדים. אם כן אין להם מדרגה אלוקית, זה כל העניין שאנחנו רוצים להגיע אליו. אנחנו רוצים להפוך את העולם המשתנה לעולם של קבע. לכן אנחנו שואפים לעולם שכולו טוב. עולם שבו אנחנו נמצאים זה עולם שלפעמים טוב ולפעמים לא טוב. אבל אנחנו רוצים להשיג עולם שכולו טוב, בלי השתנות. בלי שיהיו עליות וירידות, אלא קביעות של טוב. זאת הייתה מדרגתו של שמאי. שמאי כבר השיג בזה העולם את המדרגה הזאת, שזה הדבר מאוד מפליא. כן? ואמר, ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. כן? מזה לומדים קודם כל שצריך לשבת בישיבה וללמוד באופן קבוע ולא רק באופן מזדמן. נכון, צודק. אנחנו באמת, אתה שואל טוב, ואנחנו אמרנו שההגדרה של הקפדנות הזאת באופן כללי היא שאני לא מושפע מן המציאות, אלא אני קובע למציאות את מדרגתה. זה בדיוק ההבדל בין בני אדם. יש בני אדם שהם מנווטים את החיים שלהם על פי מה שמזדמן, אופורטוניסט, לפי מה שנראה טוב כרגע, ככה אני קובע את מעשיי, ככה אני קובע את הליכותיי, אני פועל כדי למצוא חן בעיני אחרים, ואני יודע איך לעבור מצד לצד. כן?
זה נקרא ריאליסט.
זה נקרא ריאליסט, זה נקרא אדם שאינו קפדן.
אז הייתי בזמן בית המקדש, אפשר להיות ריאליסט.
בזמן בית המקדש, אתה מדבר על בית המקדש שהיה או בית המקדש שיהיה? של עתיד לבוא, נכון, אתה צודק. באמת, אנחנו, אז המציאות תהיה כזאת, שהיא תהיה מציאות של טוב בלתי משתנה. אז כשנגיע למדרגה הזאת, שיצר הרע יתבטל מן העולם, אז באמת אנחנו...
נבטל את המשנה הזאת?
מה?
נבטל את המשנה?
לא. לא. החיים יהיו המשנה הזאת. כרגע אנחנו צריכים להתאמץ כדי לקיים מה ששמאי אומר. אבל לעתיד לבוא, בעולם שכולו טוב, זה יהיה העולם. אתה לא תצטרך להתמודד, לא יהיה מאבק בין מה שאתה אמור לגלות לבין מה שקורה במציאות. כרגע יש מאבק. כרגע אומרים, תתפשר, תתגמש, תהיה ריאליסט, זה לא הזמן, עזוב, תמצא חן בעיני אחרים, אל תהיה איזה... זה בגלל שהמציאות היא לא ככה. אבל כשאנחנו נגיע למצב שבו באמת העולם יתיישר לפי מידת האלוקות בגלוי, בפועל, לא רק בכוח, אז כולם יהיו ככה. לכן יש מקורות שאומרים שלעתיד לבוא הלכה כבית שמי. שההלכה, מה שהגמרא מביאה את דברי בית שמי, זה לא לשווא חס ושלום, זה להכין אותנו לאותה מדרגה. להכין אותנו למדרגה הזאת העתידית של קביעות הטוב, של קביעות האמת. ואמר ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, וגם בזה שמאים שח למידתו. כי למידת הלל, שמידתו היה שלא יהיה אחד עומד על מידתו. זאת מדרגתו של הלל. מדרגתו של הלל, כן, היא לא ככה. צריך גם כמובן את המדרגה של הלל. זה ברור. אבל לעומת מדרגתו של הלל, כי למידתו, למידת הלל, שמידתו היה שלא יהיה אחד עומד על מידתו ולא יהיה לא קפדה בשום דבר, ולפיכך אין קפדה על זה, אם לא יקבל אותו בסבר פנים יפות, כי אין להקפיד על זה, ואין זה מידה טובה. שוודאי מצד המקבל, טוב מאוד שלא יקפיד על דבר זה, מכל מקום מצד הפועל, ראוי שיהיה מקפיד בתכלית ההקפדה, עד שיהיה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, ולא יאמר, אין קפידה בזה, ולא יקפיד אותו אדם אם לא יקבל אותו בסבר פנים יפות. מה הסביר לנו המהר"ל? איך יש השלמה נפלאה הדדית בין הלל לבין שמי? כי אם מידתו של הלל היא, אל תקפיד על שום דבר, תמחול, ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום. זאת אומרת, לא קיבלו אותך בסבר פנים יפות, אל תעשה מזה מאומה גדולה. בא שמי ואומר, לא! ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. אז רק רגע, אתה סותר את מידתו של הלל שאמר שלא צריך להקפיד? לא. הלל מדבר על מי שמקבלים. ושמי מדבר על מי שמקבל. ולמה באמת שמי היה צריך להגיד את זה לכאורה? זה כל כך פשוט. כי הרבה פעמים זה מה שקורה לאדם. שהוא עם עצמו אומר, אני לא אקפיד, אני אוהב שלום, רודף שלום. אבל הבעיה היא שכשהוא נוהג עם האחרים, הוא נוהג לפי אותה מידה. והוא אומר שכמו שאני לא מקפיד כשפוגעים בי, אז גם אני, אם אני אפגע במישהו, אז זה לא נורא. הוא אמור לנהוג כמו שאני נוהג. שלא לפגוע, שלא להיפגע מזה שפגעו בי. זאת אומרת, הלל מדבר על האדם שפועלים עליו. כשבאמת פוגעים בך, לך לפי מידת הלל. אז אם אתה תלך לפי מידת הלל בכל, אז אתה תגיד, כמו שאני מוכן לוותר לאחרים, וגם אחרים אמורים לוותר לי, בא שמאי ואומר, אדוני, לא, זה לא דו סטרי. באמת, לך לפי מידת הלל במה שאחרים פועלים כלפיך. אבל כשאתה צריך להיות הפועל, אתה צריך להיות מאוד קפדן. אתה צריך להקפיד מאוד שלא לפגוע במישהו אחר. לכן, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. זאת אומרת, שמאי בא ללמד אותנו שמה שהילל לימד אותנו זה שאדם צריך לנהוג עם עצמו, על עצמו. אבל לא, לא, כלפי אחר, וזה כלל גדול, שאתה ביחס לבריות, אל תהיה קבדן, אל תהיה ותרן, אבל במה שאתה פועל עם הבריות, אתה צריך להקפיד מאוד לא לפגוע בהם, ואתה צריך להיזהר, לא, אם אתה ותרן בממונך, אתה לא יכול להיות ותרן בממון חברך. זה שאתה מוותר על הממון שלך זה יפה מאוד, אבל אתה צריך זהירות לא להיות ותרן בממונם של אחרים. וזה באמת לכאורה דבר לא קל. למה? כי כשאדם קונה מידה מסוימת, אז המידה הזאת מסתרעת על הכל, על כל כוחות הנפש. אבל פה אנחנו לומדים שזה לא עובד בצורה כזאת. אתה ביחס לאחרים קפדן, וכשהאחרים הם ביחס אליך ותרן. ככה זה עובד. זה עבודה גדולה. ובזה משלים שמי. אתם רואים? זה שיטתו של המהר"ל. שיטתו של המהר"ל זה לא לראות מחלוקת כניגוד דעות בין החכמים, כי הרי בתורה הכל שורש אחד. אז המהר"ל שיטתו זה כשיש מחלוקת בין החכמים, זה לא שהם מנוגדים אחד לשני, אלא שהם משלימים אחד את השני. זאת שיטה מיוחדת. לא כולם ככה תופסים, אבל המהר"ל בחוכמתו הרבה ככה הבין שיש לתפוס את המחלוקות בין החכמים. מה זה מחלוקת? הצדדים השונים של המציאות. כלומר, כל חכם קיבל כתפקיד לבטא צד של האמת. ביחד הם מבטאים את כל האמת. ולכן אתה צריך את כל התורה כדי להגיע אל כל האמת. אי אפשר לוותר על אף אחת מן הדעות השונות. למה? כי ביחד כל החכמים מגלים את כל התורה, תורת אמת. ככה הוא מסביר. ובזה משלים שמאי במוסר שלו, מוסר הלל. עד כי כאשר שניהם יחד, יחד, הם בוודאי טובים, בוודאי טובים הם. כי בין אדם לחברו לא יהיה לאדם קפדה. כלומר, ראובן לא יקפיד על שמעון, אם שמעון לא נהג כלפיו נכון. אבל במילה דשמיה יהיה לו קפדה. אבל מידת המכילה הזאת היא לא ביחס לעבודת השם. ביחס למידת לעבודת השם אתה צריך להיות מאוד קפדן עם עצמך. אב במילה דעלמה, ושני דברים אומר אם כן המהר"ל, ששמאי בא ללמד אותנו שני דברים. שאלף, אתה ביחס למישהו אחר תהיה מוכל. ודבר שני, שבעצם הוא כאן ראשון, והוותרנות הזאת, ההתחשבות הזאת בשני, זה טוב ביחס לאדם. אבל זה לא טוב ביחס לעבודת השם. ביחס לעבודת השם, אדם צריך להיות קפדן, צריך לדקדק במצוות, לדייק במצוות, לא לוותר לעצמו, להתאמץ מאוד. כן, ולא יאמר, טוב, לא נורא, אם חסרים לי חוטים בציצית, אז לא נורא, אז מה קרה, אז לא יפשה זה. זה לא נורא, אם לא קמתי הבוקר לתפילה, אז אני אתפלל בצהריים, אתפלל מנחה פעמיים. מה יכול להיות כבר, באמת, לא צריך להקפיד על כל דבר. התרגלנו להיות אנשים ותרניים, אז לא נוותר. לא, זה דבר לא נכון. זה לא ככה המידה הזאת. זה מה ששמי בא לסייג, זה מה ששמי בא להשלים בדברי הלל. הלל אומר לא להיות קפדן. אבל הלל התכוון לא להיות קפדן כלפי זולתו, כלפי חברו. אבל כלפי שמיה, בעבודת השם שלך, צריך להיות קפדן גדול. דגדג במצוות, כל מצווה, לפי שיעורה, לפי כל פרטיה, וכו'. כן. מידת חסידות, נעלבים ואינם עולבים, נכון? כבר כתוב גם בשבת. ודאי שזה קשור. שכשמישהו אחר פוגע בך הזה, אתה צריך להיות אוהב שלום, רודף שלום. אבל לעומת זה, אתה ביחס למישהו אחר, לא? אבל במילה דשמיה יהיה לו קפדה, אף במילה דעלמה, כי המקבל בוודאי לא יהיה מקפיד. המקבל זה מי שחברו פוגע בו. כי אם לא קיבל אותו חברו בסבר פנים יפות, לא יקפיד. אבל הפועל, מי שפועל כלפי חברו, ודאי יהיה מקפיד לנהוג בצורה הגונה כלפיו. וידוע כי מידת שמי שהיה מקפיד, ולכר דברי מוסר של שמי, כי יעשה תורתו קבע, ויקפיד שלא ישנה, ויקבל כל אדם בסבר פנים יפות, אף שאם לא עשה זה, אין ראוי, אין המקבל, שיקפיד. כלומר, אתה ככה חייב לנהוג, אבל אם מישהו לא נהג כלפיך, זה אל תקפיד. זה שמי ודאי מסכים. מכל מקום יש לאדם להקפיד, ויקבל כל אדם בסבר פנים יפות. לכן הדגש הוא, תראו כמה זה מדויק בדברי שמי, שאצלו המידה היא אי-השתנות. עשה תורתך קבע. ומקבל את כל האדם. לא משנה מי האדם. כל האדם. ללא יוצא מן הכלל. בסבר פנים יפות. וכל אחד מוסר שלו. כלומר, הלל לפי מידתו. שמי לפי מידתו. וכל אחד מוסר שלו כפי מידתו. ובזה נשלם מוסר הזוג החמישי מהמקבלים. זאת אומרת, בזה בעצם השלמנו את חמשת הזוגות, מוסר חמשת הזוגות, שבהם פתחה מסכת אבות. הוא כבר התבאר לך, כן? כי כל מוסר של הזוגות, כל אחד מוסיף על שלפניו. וכן בזוג הרביעי הזה גם כן. כי מפני שהיה מוסר הזוג הרביעי, זה לא הרביעי הזה. לכן זה באמת, אני לא יודע מה כתוב אצלכם בגרסה. וכן בזוג הרביעי, מה? בטעות, כן. כי מפני שהיה מוסר הזוג הרביעי שלפניו מוסר שהוא שייך אל בעל השררה, כן? שהאדם יש לו חיבור אל אותם שהוא בעל שררה להם, במה שהוא בעל שררה להם הוא מנהיג אותם, כמו שהתבהר, זה הוא הסביר. בא הלל במוסר שלו לתת מוסר, איך תהיה ההנהגה עם כלל בני אדם, שיאוהב שלום ורודף שלום בין הבריות, הוא מקרבן לתורה, שישתדל שלא יסיר קשר השלום שהוא לבריות שהם ביחד, כפי מה שבראה מה שהתברך, ולפיכך אמר שיהב שלום וירדוף שלום וכו'. וכן שמי, שאמר והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, שכל זה ההנהגה שלא יהיה פירוד בין האדם, רק חיבור. זאת אומרת, המהר"ל הסביר לנו את סדר הדברים שנאמרו מתחילת אבות עד לעכשיו, שההדרכה של התנאים האלה זה מן הקרוב, ולאט לאט מעגלים הולכים ומתרחבים. כן? בהתחלה הכי קרובים. הדרכה, לכן בהתחלה דיברו על ביתו של האדם, בני ביתו. ואחר כך עשה לך רב וקנה לך חבר, שהם קרובים, אבל הם כבר קצת יותר רחוקים מבני ביתו. ואחר כך יש כבר הדרכה למנהיגים, לדיינים וכולי. זאת אומרת, לאט לאט, מן הפנים אל החוץ, באה ההדרכה של התנאים. וכאן, בזוג הזה, הלל ושמי, הגענו להדרכה כלפי כל אדם. וכשאתה מדבר על החברה האנושית בכללה, מהו הדבר המרכזי? החיבור בין בני אדם. כי הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם להיות חי יחידי, אלא הקדוש ברוך הוא ברא את החברה האנושית. לכן הלל ושמאי נתנו הדרכה איך לדאוג שהחברה האנושית תשמור על לחידותה. לכן בא הלל ואמר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום. בא שמאי ואומר, כן, תדאג לכך, ומקבל את כל אדם בסבר פנים יפות, לדאוג שהחברה האנושית תישאר מחוברת, מאוחדת, שכל זה ההנהגה שלא יהיה פירוד בין בני אדם, רק חיבור. והנה מוסר הזה שלא יהיה פירוד בין בני אדם, כל זה, אם כן המשותף בין הלל לשמאי, הזוג החמישי. אפשר להגיד שזה מתחיל מן הנקודה הכי פנימית, ובסוף זה במגע, זה בהתנהגות ובפעולה שיש לאדם עם כלל, עם כלל האדם. ואל יקשה לך, הרי יהושע בן ברכיה שהוא מן הזוג השלישי, גם כן אמר, ויהווה דן את כל האדם לקו זכות. לכאורה תבוא ותגיד, אבל כבר יהושע בן ברכיה דיבר על היחס לכלל האדם, שהרי הוא אמר, והווה דן את כל האדם לקו זכות. אין דומה לזה. כי שם לא הזכיר רק שלא ידון אותו לקו חובה, שלא יהיו הבריות רעים בעיניו, כמו שאמר, עשה לך רב וקנה לך חבר, ולא תאמר, כי אינו ראוי לך. ואין זה חיבור בני אדם יחד, עד שלא יהיה פירוד ביניהם. זה לא אותה מדרגה. ישוע בן ברכיה מדבר על משהו אחר. אם אתה תרצה לקנות לך רב ועשות לך חבר, אז אתה צריך להסתכל בעין טובה על בני אדם. כי אם לא תסתכל בעין טובה על בני אדם, אתה לא תמצא מישהו שיוכל להיות לך לרב, ומישהו שיוכל להיות לך לחבר. אז זה עדיין שייך לטיפול במדרגה הקודמת של יחס האדם לקרובים אליו. אבל כאן זה כבר איך להתייחס לכל אדם. ומקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. וגם כי דבר זה אין עיקר המוסר, רק שהוא נזכר אגב אחרים כמו שהתבאר, והתבאר לך, כי כל חמישה זוגות, גם דברי אנטיגנוס שהזכיר ראשון, שהתחיל באדם עצמו, אנטיגנוס התחיל באדם עצמו, איך תהיה ההנהגה, הוא מוסיף והולך תמיד, כי זוג הראשון תיקן ההנהגה בפני ביתו, שהם היו הקרובים אל האדם, רק שאינם האדם עצמו, האדם עצמו זה אנטיגנוס, אחרי הזוג הראשון טיפל בהנהגת האדם מבני ביתו, ואחר כך תיקן הזוג השני רבו וחבריו ושכניו, שהם יותר רחוקים מכל מקום, הם קרובים אליו. כך תיקן הזוג השלישי, הנהגת עם אותם שהוא שופט, הוא מנהיג להם שדבר זה עוד יותר רחוק. אחר כך הזוג הרביעי מדבר בהנהגת בעל השררה, שהוא עוד יותר רחוק במה שהוא בעל שררה להם, נבדל מהם, ומכל מקום יש כאן חיבור מה שהוא בעל שררה שלהם. אחר כך בא הזוג שלנו, הזוג החמישי, תקנו כל אדם שלא יהיה נפרד הקישור של השלום, שאין עוד תיקון כסדר העולם, וכולם תקנו את האדם באהבה וביראה. כמו שהוא הסביר, שבכל זוג יש אחד שממונה להדריך את האדם במידת האהבה, ויש אחד שממונה להנהיג, להדריך את האדם במידת היראה. ודבר זה מבואר. ומכאן ואילך לא היו מקבלים מיוחדים, שלא שימשו רבם כל צורכם. מה רוצה המהר"ל להגיד בזה? עד הלל ושמאי יכולת לדעת אצל מי נמצאת כל התורה כולה. עד הלל ושמאי. אם היית לומד ומשמש את הלל ושמאי, יכולת ללמוד את כל התורה כולה. כי הלל ושמאי קיבלו את כל התורה מאלה שקדמו להם, שקיבלו את כל התורה מהשמיה ואבטליון, שקיבלו את כל התורה מאלה שקדמו להם, עד אנשי כנסת הגדולה וכו'. מהלל ושמאי, אחרי הלל ושמאי, זה כבר לא ככה. זה שינוי גדול, זה הבדל גדול. לכן תקופת הזוגות נחשבת לתקופה בפני עצמה, למדרגה מיוחדת. אי אפשר להשוות בין המדרגה של הזוגות למדרגה של החכמים שבאו אחריהם. לא שכמובן הייתה, לא הייתה מדרגה עצומה, הייתה מדרגה עצומה. תקופת התנאים, הם בוודאי היו ענקיים, אבל בכל זאת, אומר המהר"ל, צריך לדעת שעד הלל ושמאי הם שימשו כל צורכם, זאת אומרת ששום דבר ממה שנמסר לא הלך לאיבוד. יכולת לקבל את כל התורה עד כדי כך שבאמת אמרו על הלל שראוי היה שיקבל את כל התורה. אם לא באו, היו באים לפניו משה ועזרא הסופר, אז ראוי היה שהוא יקבל את כל התורה. אבל הם מבינים שזה לא רק עניין של כמות הידיעות, כמו שהמהר"ל בעצמו הסביר עכשיו, אלא החכמים האלה, התנאים האלה, המדרגת תיקון המידות אצלם הייתה כל כך שלמה, שהם היו כלי קיבול שלם לקבלת כל התורה. כי כדי להיות שלם בתורה, אתה צריך להיות שלם בכוחות הנפש. כן, לכן מידות קודמות למצוות. כי בלי שכוחות הנפש יהיו ערוכים כראוי, אז לא יהיה לך כוח לקלוט את כל האור האלוקי, וגם לא יהיה כוח לתרגם את זה בפועל. נכון. כמו שמצאנו, הגמרא מספרת לנו סיפורים על הלל ושמאי. על הלל שבערב שבת, הוא בדיוק היה בהכנות של שבת, בדיוק היה עכשיו מתרחץ לכבוד שבת, ופתאום באו, שני אנשים עשו ביניהם הימור, הם יצליחו להרגיז את הלל, לא יצליחו להרגיז את הלל, אז עשו ביניהם, כן. ולא הצליחו. זאת אומרת, מה הגמרא בא לספר לך? למה היא צריכה לספר את הסיפור המשונה הזה? כי היא רוצה להגיד לך שהלל לימד את מה שהוא בעצמו היה. כי מדרגה אמיתית של תורה זה שאתה מה שאתה אומר. בדיוק. מה? נכון. בדיוק, בדיוק אותו דבר. נכון, אתה צודק מאוד. כששמאי הביא ראה באותו אדם שרוצה ללמוד כל התורה על רגל אחת, הוא ראה שיש כאן עניין שצריכים להקפיד עליו, אז הוא הקפיד, למרות שלכאורה יכולת להגיד לשמאי, מה זה, לא ככה נוהגים, צריך לקרב בני אדם. מישהו רוצה להתגייר, קבל אותו בזרועות פתוחות, מה זה? לא. יש פה עניין שמחייב הקפדה. ובאמת, אם הגמרא מספרת את ההקפדה של שמאי, מה? הוא לא רצה לקבל אותו. למה? כי הוא רצה להראות מה זה קבלת תורה. אתה רוצה להיכנס בעם ישראל? מי שרוצה להיכנס בעם ישראל לא יכול להתנות תנאים מוקדמים. הוא רצה, זה השיעור הראשון שהמתגייר הזה קיבל. השיעור הראשון שהוא קיבל, הוא לא קיבל אצל הלל, הוא קיבל אצל שמאי. שיעור ראשון באולפן לגיור, לך לשמאי. יודעים מה שיקרה עם שמאי, נכון? אז למה אמרו לו ללכת לשמאי? כי דבר ראשון, כשגר בא להתגייר, דוחים אותו. ככה זה. בא אחד מתלהב, רוצה להתגייר. אומרים לו, בסדר, בסדר, תחזור. אז השיעור הראשון זה באמת שמאי. זה לא קל להיכנס לעם ישראל. מה חשבת שאתה תיכנס ככה לעם ישראל? מה זה כרטיס? כרטיס ביקור? צריך לדעת שאתה נכנס לעם סגולה מכל העמים. להידבק בתורה זה להידבק באש. השיעור הראשון? לא. דחה אותו בעמת הבניין. זה השיעור הראשון האדם הזה קיבל. אחר כך כשהוא הולך להילל, אז הוא כבר מקבל את השיעור השני. אבל יש פה השלמה נפלאה בין ההנהגה של שמאי וההנהגה של הילל. אנשים חושבים שככה, טוב, שמאי לא התנהג יפה, אז אמרו לו, טוב, עזוב אותו, הולך להילל. אבל זה לא ככה שהגמרא מציגה את הדברים. זה הבנה שטחית. זה לא מי שלא מעיין בדברי רבותינו בחרדת קודש. חושבים שאפשר להתייחס לשמאי כאילו שמדובר בחבר שלך. שהוא לא... הוא לא זה. הוא בעצמו הרי שמאי אמר ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. אז איך הוא לא קיבל אותו בסבר פנים יפות? אלא הוא נתן לו שיעור. אחרי שהוא קיבל את השיעור משמאי, הוא יכול עכשיו להגיע להילל. ואז הכל יסתדר. אחד דחה אותו, ואז הוא הבין כמה זה לא פשוט להיכנס לעם ישראל. הוא הבין מה זה להיכנס למדרגה האלוקית הזאת. לא חושבים שזה כל כך פשוט. ואז עכשיו הוא בא להילל, והילל נתן לו את ההדרכה, שהיא באמת הדרכה כוללת. זה מה שנפלא. ותראה כי הזוגות האלו הם חמישה עד בית השני. ושמעון הצדיק שהיה מי שירא כנסת הגדולה נחשב בפני עצמו כמו שביארנו למעלה. וכן אנטיגנוס איש סוחו היה יחיד ולא נחשב עם הזוגות אשר היה אחד נשיא והשני אב בית דין בזוגות. והם היו חמישה זוגות נגד חמישה מקבלים הראשונים. ואנטיגנוס שיסוחו לו היה רק כדי להבדיל בין חמישה מקבלים ראשונים ובין חמישה מקבלים האחרונים. מה זה המקבלים הראשונים? משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. זה חמישת המקבלים הראשונים. וחמישה מקבלים אחרונים מהם, חמשת הזוגות. ושמעון הצדיק ואנטיגנוש לסוחו, חוליה מחברת. זה מעבר בין תקופת התנ״ך לתקופת תורה שבעל פה. זה מה שהוא מסביר פה, הוא מסביר פתאום לנו, המהר"ל מגלה לנו סודות המבנה. איך נמסרה התורה במשך הדורות. אנחנו צריכים ללמוד שכמו שיש סדר למציאות, יש סדר לתורה, ומצד האמת, הסדר של המציאות זה בא מהסדר שבתורה, אומר המהר"ל, בנתיב התורה. יש סדר מדויק, איך התורה מופיע בעולם. חמישה מקבלים ראשונים, חמישה מקבלים האחרונים, חוליה מחברת ומעבירה. נכון, נכון, הם לא היו יחידים, זה אתה צודק. ואנטיגנוש יסוחו לא היה רק כדי להבדיל בין חמישה מקבלים ראשונים ובין חמישה מקבלים אחרונים. כי במה שאנטיגנוס לא היה לו זוג, שהאחד היה נשיא והשני אב בדין, הוא היה דומה לראשונים. אין לו זוג. כי גם משה ויהושע וזקנים ונביאים, ושם קצת גדולה, לא היה להם זוג. זאת אומרת, נכון, זקנים זה רבים, נביאים זה רבים, אבל זה בגלל שהם שייכים לאותה מדרגה. אבל בתקופת הזקנים, כל פעם זה היה זקן אחד שמוסר לזקן אחד. בתקופת הנביאים, כל פעם זה היה נביא אחד שמוסר לנביא אחד. אז איש סוחו בזה דומה להם. כי שם אחד להם, זקנים, נביאים, אנשי כזה גדולה. ובמה שהיה אנטיגנוס יחיד בלבד, דומה בזה לזוגות. כי משה ויהושע, אב שהיו יחידים, נחשבים כמו רבים. כי משה מלך היה, שנחשב כמו הכלל, וכן יהושע. לכך אנטיגנוס היה מבדיל בין מקבלים ראשונים ובין האחרונים. זאת אומרת, אנטיגנוס הייתה לו גם ממידת הראשונים וגם ממידת האחרונים. ממידת הראשונים, כי הוא היה יחיד כמו הראשונים. ממידת האחרונים, כי הוא אחד, ובדורות הקודמים, כל פעם זה קבוצה של אנשים שיש בהם אותה מעלה. משה ויהושע, שניהם מדרגה מאוד קרובה, פני חמה, פני לבנה, זקנים, כל אחד מן הזקנים היו מאוד, כל הזקנים היו מאוד קרובים אחד לשני במדרגתם. הנביאים מאוד קרובים אחד לשני במדרגתם. זאת אומרת, אנטיגנוס הוא יכול להיות המחבר בין שתי התקופות, כי יש לו ממידה של אלה וממידה של אלה. שהוא לא היה רבים. בדורות הקודמים, אז זקנים רבים, נביאים רבים. בסדר? מה? לא? נכון, אבל זה לא רבים. זאת אומרת, למה זה לא רבים? אסביר. כי כשאני אומר זקנים לשון רבים, הזקנים לא היו משלים אחד השני. כל זקן עמד בפני עצמו. ועוד זקן שעמד בפני עצמו. ביחד אני יכול לקרוא לכולם זקנים כי הם באותה מדרגה. הלל ושמאי לא עומדים מצד עצמם. אלא כל אחד צריך להשלים את השני. לכן לא שייך להגיד, אתה מבין את ההבדל? מה? קודמים. הם בן יהושע, יואל. זקנים הם בן תקופת יהושע לתקופת הנביאים. אתה שואל בתקופת השופטים, סליחה, כן. נכון. הם היו בזמן יהושע, ואחר כך בזמן השופטים. נכון. בדיוק. מדרגה מאוד מאוד גדולה. זה הסביר לנו מבנה נפלא. של מסירת התורה, יש לזה בטח משמעות, והוא קצת ידבר על זה בהמשך, נכנס לדברים קצת עמוקים, המהר"ל בהמשך. המבנה הזה של מסירת התורה זה לא סתם. יש סדר לדורות, סדר למסירת התורה. וכמו שאתה לומד תורה, אתה צריך ללמוד את סדר מסירת התורה. אינם דומים המוראים לתנאים, ראשונים לאמוראים, אחרונים לראשונים, צריך לדעת. כי עכשיו הוא מסכם את כל ההבנה של מה שהיה עד עכשיו, סדר מסירת התורה בדורות. טוב, זהו. אפשר להתפעל פה מנחה, ויש לי הודעה חשובה, מחר אני בצבא, אז אני לא אהיה כאן. לא בשיעור הראשון ולא בשיעור.